טוב, היינו בדיון על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, שזה בעצם מבנה מקביל או דומה למבנה של הראייה הקוסמולוגית, רק שכאן נקודת המוצא היא לא עצם זה שקיים משהו, אלא שקיים משהו מורכב, תוכנן, מתואם, משהו כזה. דיברנו קצת על ניסוח של הראייה, על ערעורים שונים לגביה, האם זה מהווה הסבר, לא מהווה הסבר, מה זאת מורכבות, האם זה דבר סובייקטיבי או אובייקטיבי. אני רוצה היום להתחיל קצת בערעור מהאבולוציה. ההכנסה של האבולוציה לדיון על אמונה באלוקים נראית לאנשים מובנת מאליה. עכשיו, ברור שיש פה איזשהו עימות בין שתי תפיסות. האם אלוקים ברא, מנהל פה את העניינים, או האבולוציה, הטבע, או מה שלא יהיה. ולכן התחושה שמשותפת לשני הצדדים, זה שצריך לבחור. זאת אומרת, המאמינים בוחרים באלוקים, ואז הם דוחים את האבולוציה. הנאו-דרוויניסטים, הבריאתנים זה נקרא, הנאו-דרוויניסטים בוחרים באבולוציה ולכן דוחים את האמונה בקיומו של אלוקים. מה? לא, לא חוץ ממני, יש עוד, אבל אני אומר, יש שתי תפיסות, נקרא להן קיצוניות, שכמו שקורה הרבה פעמים, שתי התפיסות הקיצוניות בעצם מתחברות מאיזושהי זווית אחרת לאותה, באותה נקודה. הן שותפות לאיזושהי תפיסה ששתיהן מסכימות לה. עכשיו, באופן כללי, אני אגיד ש... זאת אומרת, בדרך כלל כשאני רואה מחלוקת בין שני צדדים, אני מהר מאוד מגיע למסקנה שאני לא מסכים עם אף אחד משניהם. וכאשר אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, יש את חוק השלישי הנמנע. זאת אומרת, או שאתה פה או שאתה שם, איך יכול להיות אפשרות שלישית? אז יש ארגז כלים שלם, כן, יש לי ארגז כלים שלם, שמיועד לפצח דיכוטומיות. זאת אומרת, איכשהו לפרק דיכוטומיות. דיכוטומיה זה מצב שבו מציגים בפניך שתי אפשרויות, שלכאורה מכסות את כל מרחב האפשרויות, או שזה או שזה, אין אפשרות שלישית, עכשיו אתה יכול להחליט, או שאתה פה או שאתה שם. אם אתה יכול להוכיח שא' לא נכון, זאת ההוכחה שב' כן נכון. זה מה שנקרא הוכחה בדרך השלילה. אוקיי? אז זה טבעה של דיכוטומיה. והרבה פעמים, בגלל שהתחושה שלי שאני לא מסכים עם שני הצדדים, אז יצא לי לשאול את עצמי לא פעם, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הרי אין אפשרות שלישית, חוק השלישי הנמנע. וזה אומר שכנראה דיכוטומיות זה משהו שהרבה פעמים יכול לתעתע. לא תמיד מדובר בדיכוטומיה אמיתית. בקצרה אני אגיד, לפעמים ישנה אפשרות ללכת בדרך ביניים, בין שתי האפשרויות הקיצוניות. זאת אומרת, כן, הדוגמה לטיעוני דילמה בלוגיקה, כן, אין טעם לעשות מבחנים. למה? כי מי שחרוץ לומד גם בלי המבחן. מי שעצלן לא ילמד גם עם המבחן. אז ממה נפשך אין טעם לעשות מבחנים? מבחן לא משנה שום דבר. מה הטעות פה? הטעות פה שחרוץ ועצלן זה לא מכסה את מכלול האפשרויות. זאת דיכוטומיה מדומה. למה? כי יש רמות שונות של חריצות ושל עצלנות. זאת אומרת, אין משהו שהוא, זאת אומרת, תלמיד יכול להיות או חרוץ או עצלן, אין, לכאורה אין מושג שלישי, אבל יש רמות שונות שלא חריצות פתולוגית ולא עצלות פתולוגית. כן? יש ספקטרום. וכיוון שכך, אז אם יש מישהו שיש לו, הוא חרוץ ברמה מסוימת. בלי מבחן הוא לא ילמד, אבל אם מבחן הוא ילמד, יש כאלה. בשבילם שווה לעשות מבחנים. נכון שבשביל שני הקצוות, לא שווה לעשות מבחנים, אבל יש מנעד שלם באמצע. זה דרך אחת לפצח דיכוטומיות. זאת אומרת, להגיד, יש עוד מדרגות באמצע. דרך שנייה לפצח דיכוטומיות, זה להבין שכאשר מציבים בפנינו שתי אפשרויות, והן מנוגדות זו לזו, לכן עובד פה חוק השלישי הנמנע, או X או לא X, אין אפשרות שלישית. ברגע שאתה מציג שתי אפשרויות מנוגדות, חייב להיות משהו משותף להם. אחרת הן לא היו מנוגדות. נכון, ציפור זה לא ניגוד של שולחן. לא, אין שום דבר משותף ביניהם, למה שזה יהיה ניגוד? שני דברים שהם ניגוד, אור וחושך, שניהם זה איזושהי צורת הופעה של, לא יודע מה, של מראה בהכרה. יש משהו משותף לשניהם, אז או שזה אור או שזה חושך, אוקיי? זה, אתה יכול להגיד, כל, מלח וסוכר, שניהם זה טעמים. זה יכול להיות או מלח או מלוח או, סליחה, לא מלח וסוכר, מלוח ומתוק. כן, אז זה שניהם טעמים, אז או שזה מלוח או שזה מתוק. תגיד, יש את האמצע כמובן, אבל אני מדבר כרגע. מה? כן, אבל אני אומר, מלוח ומתוק נחשבים הפכים. הם נחשבים הפכים, למה? כי שניהם טעמים. צודק שבתחום הטעמים, למרות ששני אלה נחשבים הפכים, בעצם יש עוד טעמים על צירים אחרים. הנה שעכשיו לא מזמן מצאו עוד אחד, איך קראו לו? קוראים לו? אומאמי. אומאמי, כן. משהו כזה, שזה טעם חדש. אמרו שיש מלוח, מתוק, מר, חריף, חמוץ ואומאמי. זהו, אלה הטעמים שיש. זאת אומרת, טוב, לא יודע. בכל אופן, אז תמיד בין שני הפכים צריך להיות משהו משותף. אם הם הפוכים, הם הפוכים על אותה סקאלה. זאת אומרת, זה פלוס אחד, זה מינוס אחד, אבל האחד שם הוא מודד את אותו דבר. נכון? אחרת הם לא היו הפכים אחד של השני. כן, בסדר. זה אומר שיש דרגות ביניים. זה הסעיף הקודם שדיברתי עליו. אבל אני מדבר עכשיו לא על דרגות ביניים, אלא על מושג שלישי. אופציה שלישית. אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שכשמציגים לפניכם דיכוטומיה, תנסו לחשוב מה משותף לשני הצדדים. ברגע שאתם רואים מה משותף לשני הצדדים, תחשבו האם אפשר לתקוף את זה. אם תתקפו את מה שמשותף לשני הצדדים, אתם מיד תמצאו את עצמכם באפשרות שלישית. וכיוון שתמיד יש משותף בין שני הצדדים, כי אחרת הם לא היו הפכים. תמיד יש משותף בין שני הצדדים, אז זה אומר שבעצם כמעט תמיד דיכוטומיות הן חלקיות או מדומות. ולכן אפשר הרבה פעמים לפצח אותם, להתיר אותם, לא יודע, לנטרל אותם, לא יודע שתקראו לזה. גם בהקשר שלנו, אתה או שאתה מאמין באלוקים, או שהטבע מנהל את עצמו ואין אלוקים, נכון? שתי אפשרויות, אין שלישית, זה דיכוטומיה. ולכן באמת גם הבריאתנים וגם הנאו-דרוויניסטים, על זה הם מסכימים, זה מה שמשותף לשני הצדדים, שיש פה דיכוטומיה. עכשיו אתה צריך להחליט, האם אתה בצד הזה ואתה מוותר על זה, או אתה בצד הזה ואתה מוותר על ההוא, אוקיי? השאלה, האם באמת הדבר המשותף הזה הוא נכון? האם אפשר לתקוף את הדבר שמשותף לשני הצדדים? תזכיר לי את השם?
נבו.
איך? אוקיי. אז פה במקרה שלנו, אני רוצה לומר שאתה לא חייב לבחור. אתה לא חייב לבחור מכל מיני סיבות. אני אתחיל אולי מהסיבות הלוגיות הפשוטות.
אולי רק נצדד את הסתירה כביכול שיש ביניהם. יש שני פרחות, כאילו, שיכולות לבוא על האמונה בגלל הגילוי של דרווין. הפרחה הראשונה זה בעצם זה שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז על הנצרות וכולי, זה קושייה. ופרחה שנייה זה בעצם כאילו הפיזיותולוגי, זה דבר יצור מוכר.
אז אני מדבר על השנייה. את הראשונה זה לא פרחה על קיומו של אלוקים, אלא על התיאור התנכי של הבריאה. אני מדבר על הפרחה הזאת, על קיומו של אלוקים. אז תראו, באופן עקרוני, כמו שאמרתי, המסגרת של כל הדיון שלנו, זה שיש כל מיני דרכים להגיע לאמונה. נדמה לי שחילקתי אותם לשבע, אני לא זוכר כבר משהו כזה. שכל אחת מהן יש גם וריאציות שונות, או גוונים שונים של טיעונים בתוך המסגרת הזאת. למשל, בפיזיקו-תיאולוגי, יכול להיות טיעון מן התכנון, מן התיאום, מן המורכבות, מן התכליתיות, לא משנה, יש כל מיני ניסוחים. עכשיו, נניח שאני מקבל את האבולוציה, בסדר? באיזה מובן זה מתנגש עם האמונה בקיומו של אלוקים? על פניו זה בעצם תוקף את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. למה? כשהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מניח שדברים מורכבים לא נוצרים לבד, בלי יד מכוונת, בלי שמישהו הרכיב אותם, אוקיי? אומרת האבולוציה, לא נכון, הנה, יש לנו ממצאים ותיאוריה שמסבירה אותם, שמראה לך שדברים מורכבים יכולים להיווצר באופן ספונטני, בלי יד מכוונת. אז זה תוקף את ההנחה של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אוקיי? עכשיו, נגיד שזה נכון. כן, דברים מורכבים, לא צדקתי, דברים מורכבים יכולים להיווצר באופן ספונטני. האם זה אומר שאין אלוקים? לא. למה לא? קודם כל, כיוון שגם אם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי נפל, המסקנה שלו יכולה להיות עדיין נכונה. זה רק אומר שהטיעון הזה מתבסס על הנחה שהיא לא נכונה. אוקיי? זה כמו, אני אביא לך הוכחה למשפט שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. מצאת לי טעות בהוכחה. האם זה אומר שסכום הזוויות במשולש הוא לא 180 מעלות? לא. זה אומר שההוכחה הזאת לא מוכיחה את זה. אוקיי, לגבי המסקנה, פתוח. יכול להיות זה נכון, יכול להיות זה לא נכון. זה לא הופרך המסקנה, זה רק נשאר פתוח לכל היותר. ויותר מזה, זה אפילו לא נשאר פתוח. למה? בגלל שהרי יש דרכים נוספות להגיע לקיומו של אלוקים. עכשיו, גם אם פרחת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אולי הראייה הקוסמולוגית, האונטולוגית, הראיות הבאות שאנחנו נדבר עליהן, כל שיש ראיות אחרות לקיומו של אלוקים. ואז, לא רק שהטענה שאלוקים קיים נותרת פתוחה, לא הוכחה שכן, אגב לא הוכח שלא, לא, יש הוכחות טובות שכן. ההוכחה הזאת לא הוכחה טובה. אוקיי, אז מה? זאת אומרת, פרחת את הגרסה ה-17 של סוג הראייה, ראייה מסוג ג', אז מה? למה זה משנה אותך? לכן אני אומר, בכלל, כל האמוציות שמתלוות לדיון הזה בין מאמינים לבין נאו-דרוויניסטים, הן אמוציות מופרזות. בסוף בסוף הדיון הזה לא מאוד מאוד משמעותי. מה זה מיסודות האמונה? לא, זה הוא אמר קודם, אני אדבר על קיומו של אלוקים, לא על תנ״ך, לא על, כן, לא, עצם קיומו של אלוקים. תזכרו נגיד את הספרים של דוקינס, דוקינס לא מביא את האבולוציה כפרחה לתנ״ך, הוא לא נוגע בתנ״ך, בכל אופן בספר שאני טיפלתי, לא נוגע בתנ״ך. הוא מדבר על קיומו של אלוקים, אוקיי?
סטיבן הוקינג גם חשב על זה. סטיבן הוקינג, הפרופסור, גם הוא ככה.
כן, הוא לא מתעסק כל כך באבולוציה, הוא יותר מתעסק בפיזיקה, הוא הפיזיקאי. הוא פילוסוף אפילו יותר גרוע מדוקינס, נדמה לי. שניהם לא פילוסופים מצטיינים, אני חייב לומר. אנשים מוכשרים, בתחומיהם אני חושב שהם אנשים מוצלחים. אבל פילוסופים חלשים. בכל אופן, אז אני אומר, קודם כל, האמוציות שמתלוות לוויכוח הזה, הן אמוציות מופרזות. אתה בסך הכל בודק, האם איזשהו טיעון אחד מתוך, יכול להיות אפילו עשרות טיעונים, תקף או לא תקף, אם הוא מחזיק מים או לא מחזיק מים. אוקיי, אז מה? So called, big deal. מה זה משנה? אם אני מאמין באלוקים, כי יש לי מסורת ממעמד הר סיני, אז אכפת לי עכשיו אם יש לה, אם האבולוציה תהיה נכונה או לא נכונה, מה אכפת לי?
זה כנראה מעיד שזה ההוכחה שהאנשים הכי מרגישים.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שהאמוציות האלה מעידות שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, לכן אני מביא את זה פה, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי נתפס הרבה פעמים אצל אנשים, גם מאמינים וכמובן ממילא גם אצל מתנגדיהם, כהטיעון המוחץ. זאת אומרת, זה הטיעון המרכזי בעצם. כל השאר, אפשר להתווכח פה, אפשר להתווכח שם, אבל זה, כן, זה הג'וקר. זה, עם זה אי אפשר להתווכח. ולכן כל האנרגיות מושקעות בדיון הזה, בלנסות ולפרוך את העניין הזה. אני רוצה לומר יותר מזה, זאת אומרת, אמרתי קודם, שגם כאשר, גם אם אני אקבל את זה שהאבולוציה פורכת את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, זה לא אומר הרבה, זה הוריד טיעון אחד מתוך הרבה, ואפילו אם הוא היה מוריד את כל הטיעונים, עדיין אני יכול להאמין באלוקים, לא מכוח טיעון. אלא מסיבות אחרות, לא משנה מה. ועכשיו אני רוצה לטעון שזה לא עושה אפילו את העבודה המינורית הזאת. זאת האבולוציה גם לא פורכת את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. שגם אם היא הייתה פורכת, זה לא כל כך משנה, אמרתי, אבל גם את זה היא לא עושה. זאת בעצם הטענה שאני רוצה להראות כאן. ובשביל להבין את העניין הזה, אני רוצה להסביר רגע את שתי האלטרנטיבות. האלטרנטיבה המקובלת בין מאמינים, והיא כמובן עם זיקה לתנך, אבל עוד פעם, בלי הפרטים מופיעים בתנך, זה שאלוקים ברא את העולם על חוקיו וכל אשר בו, ויש מאין, כן, הארץ הייתה תוהו ובוהו, ומשם והלאה זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. כנגד זה עומדת תפיסה מדעית, שמבוססת בעיקר על שתי חוליות. חוליה אחת זה המפץ הגדול, זה שייך לפיזיקה, זה ההיווצרות של היקום עצמו, והחוליה השנייה זה האבולוציה, שזה מדעי החיים, כן, ביולוגיה. עכשיו, כמובן שהתיאור המדעי הזה של היווצרות העולם שאותו אנחנו מכירים, הוא לא שלם. למה הוא לא שלם? כי קודם כל אתה לא מסביר לי איך התפוצץ המפץ, כן, איך נוצר המפץ עצמו, מי אחראי לזה. דבר שני, גם אם קיבלתי את זה שהיה מפץ והוא התפוצץ והכל בסדר, איך נוצרה השרשרת החלבונית הראשונה? שרשרת כן, החיה הראשונה. כי בלי זה אין אבולוציה. האבולוציה מניחה את קיומן של שרשראות חיות, ועוד מעט אני אסביר את זה קצת יותר, ומשם והלאה יש את התהליך האבולוציוני, איך העסק הזה מתפתח, איך הוא משתכלל וכדומה. אבל איך עברנו...
החומר בעצם,
כאילו... מהמפץ הגדול.
לא, אני אומר, כאילו, מאיפה התחיל, איפה, כאילו, איך נוצר החומר בעצם?
יש שבירת סימטריה עם בוזון היגס, יש תיאוריות בפיזיקה, כן, היה לא מזמן, קראו לזה החלקיק האלוהי, זה קיבל נורא רייטינג, כי זה החלקיק האלוהי, וזה שטויות פעם. אבל זה התיאור של איך נוצר החומר שלנו. ככה בהתחלה לא היה חומר, הייתה אנרגיה, והחומר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, נוצר באיזשהו תהליך שפיזיקאים היום יודעים לתאר אותו. אוקיי, אז אתה שואל, מפץ הגדול, זה מפץ הגדול. עכשיו, השאלה, איך נוצרה הנקודה הסינגולרית שהתפוצצה, ומי פוצץ אותה? זה גם שאמרתי קודם. זה החוסר שיש שם.
יש גם את הקטע הפיזי, כאילו, האנרגיה או החומר.
זה נוצר במפץ, מה השאלה?
לא, זה התחיל,
כאילו. כן, מי פוצץ את המפץ ומי יצר את הנקודה הסינגולרית, אמרתי. אלה שתי השאלות שקיימות ביחס לפיזיקה. ביחס לביולוגיה, יש איזשהו מעבר, גם אחרי שנוצר החומר והמפץ והכל, אל השרשרת החלבונית הראשונה, שמתחילה את התהליך האבולוציוני, או השרשרות הראשונות, לא משנה, אבל תחילת התהליך האבולוציוני. זה מה שנקרא הביוגנזה. הביוגנזה זה תחום מחקר, ככה שעוסקים בו לא מעט היום, ומנסים להראות איך יכול להיווצר חומר חי מחומר דומם. זאת אומרת, איך יכולה להיווצר שרשרת חלבונית חיה מתוך חומר דומם. איך זה יכול להיות? אז כרגע אין עוד תשובה מלאה, אבל יש כבר כל מיני סימנים. יש כבר ניצנים, אני לא מעורה בפרטים, אבל אני רק מכיר באופן כללי, שבהחלט יש כבר תוצאות גם במחקרים הביוגנזה. זאת אומרת, יש שם ניסיונות... לצפות בהיווצרות ספונטנית של חיים, מתוך חומר דומם. אחרי שנוצרה השרשרת החלבונית הראשונה, עכשיו מתחיל תהליך האבולוציוני. תהליך האבולוציוני כמובן לא מייצר את העולם, אלא הוא מייצר את היצורים החיים. הוא מפתח, משכלל את היצורים החיים. התהליך האבולוציוני מורכב, בצורה מאוד מאוד סכמטית, כל חוליה שבו מורכבת משלושה רכיבים. רכיב אחד זה היווצרות של מוטציות, הרכיב השני זה ברירה טבעית, והרכיב השלישי זה תורשה. מה זאת אומרת? יש היווצרות של מוטציות. מה זאת אומרת? יש איזושהי שרשרת, עוד פעם, שרשרת חלבונית, איזושהי שרשרת, לא משנה, ה-DNA, לא משנה כרגע, איזושהי מולקולה בסיסית שהיא מכילה את התכונות של החיים, היא הבסיס לחיים, אוקיי? אז בשביל שיהיו חיים צריך שרשרת חלבונית כזאת, צריך מולקולה כזאת, מולקולות כאלה. עכשיו, בהנחה שיש מולקולות כאלה, כל מולקולה כזאת, זה הגנום או הגנוטיפ של היצור, באה לידי ביטוי ומתממשת בצורה של פנוטיפ. אוקיי? נגיד לכלב שנראה בצורה מסוימת, יש מבנה גנטי מסוים. אז הגנום שלו זה משהו אחד, והמימוש של הגנום הזה, זה מה שנקרא הפנוטיפ. הפנוטיפ זה היצור החי, כן? היצור שמממש את התכונות שתמונות בגנום, פלוס עוד כל מיני, אבל בסיסית בגנום. אז זה היצור החי הבסיסי. עכשיו, מהיצור הזה, מהשרשרת החלבונית של היצור הזה, יכולה לעבור כל מיני שינויים. עקב, לא יודע מה, כל מיני דברים. קרעים כאלה ואחרים, טמפרטורות, כל מיני דברים. לא משנה מה. יכולים להיווצר כל מיני דפקטים, כל מיני שינויים בשרשרת החלבונית. ברגע שהשרשרת החלבונית משתנה, היצור שנוצר ממנה, המימוש שלה, כן, הפנוטיפ, הוא שונה. בדרך כלל שונה בקצת מהשרשרת המקורית. לא לגמרי ברור לי למה, אבל ככה, זה מה שיוצא בביולוגיה, שבדרך כלל זה שינוי קטן. אוקיי? אז ההיווצרות של המוטציות פירושו איזה שהם עיוותים או שינויים בשרשרת החלבונית שיוצרים יצורים שונים. זה היווצרות המוטציות. אחרי שיש היווצרות של מוטציות, יש ברירה טבעית. מה זה אומר ברירה טבעית? כל היצורים האלה עכשיו צריכים להילחם בתנאי הסביבה שלהם, לשרוד את כל הבעיות והאתגרים שמציבה בפניהם הסביבה שלהם. ומי שישרוד את זה, יישאר, כן? ישרוד. ומי שלא, לא. השריד שורד, מה שנקרא באבולוציה. אז זה הברירה הטבעית. אבל היווצרות של מוטציות וברירה טבעית, זה לא מספיק בשביל לייצר תהליך אבולוציוני. תחשבו למשל על מצב שבו יש אוסף של בתים על חוף הים, כל מיני בתים, מכל מיני סוגים, מכל מיני חומרים, גדלים וכו'. מגיע איזה צונמי, הורס את כל הבתים חוץ מאחד, שהוא היה הכי עמיד, כן, הכי חזק. והוא עמד בצונמי, הוא שרד. למה זה לא תהליך אבולוציוני? יש פה מוטציות, אוסף של הרבה מאוד סוגי בתים, יש פה ברירה טבעית, הסביבה חיסלה את כל אלה שלא עמידים, והשאירה את הבית העמיד, מה חסר פה? מה שחסר פה זה הגנום, התורשה. לא הגנום, התורשה. כן? מה זה אומר? אם הבית הזה מייצר את הבתים מהדור הבא, שיהיו בצלמו כדמותו, אז אפשר לדבר על אבולוציה. למה? כי הבתים הבאים שיהיו על החוף הזה, יהיו כולם עמידים בפני צונמי. ולכן בסוף בסוף, אם תשאל אותי מה יהיו הבתים על החוף הזה, הם כולם יהיו בדמותו של הבית החזק הזה. אבל בשביל זה צריך שהוא יעביר את התכונות שלו לדורות הבאים, לצאצאים שלו. זה מה שנקרא תורשה. ברגע שיהיו בתים, הבתים החדשים האלה שהם כולם כבר חזקים, החומרים הנכונים, אוקיי? נגמרה החוליה הזאת של האבולוציה. עכשיו התחילה השלב הבא. נכון שבשלב הבא תפרוץ אש. באותו מקום. כשתפרוץ אש, אז ישרדו אותם בתים שעמידים בפני שריפה. כל השאר ישרפו. אם הם יורישו את תכונותיהם לצאצאים, אז בדור הבא יהיו פה בתים שהם גם עמידים בפני אש וגם עמידים בפני צונמי. לפעמים אגב זה לא יקרה, לפעמים העמידות בפני האש תחסל גם את התכונות של העמידות בפני הצונמי. ואז אנחנו נחזור חזרה לבעיה של צונמי. בגדול זה תהליך שיכול גם להצטבר. זאת אומרת, ההשתכללות יכולה להצטבר לאורך הזמן וכן הלאה. זאת אומרת, כל חוליה בשרשרת האבולוציונית יש בה שלושה רכיבים. כן? היווצרות של מוטציות, ברירה טבעית ותורשה. אוקיי? ואז עוד פעם חוזרים. אחרי התורשה, מוטציות, ברירה טבעית ועוד פעם תורשה. מוטציות, ברירה טבעית, עוד פעם תורשה וכן הלאה. זה התהליך האבולוציוני. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שגם אם, נגיד בהתחלה, נגיד שפתרנו את בעיית הביוגנזה, ונוצרה השרשרת החלבונית הראשונה מהחומר הדומם שנוצר במפץ, כן, אחרי ה-X, אז עדיין אני צריך להבין איך מהשרשרת ההיא נוצר כל הבלגן שאנחנו מכירים סביבנו היום. בני אדם בצורה מגוונת, הרבה סוגי בני אדם, פילים, חתולים, עכברים, יתושים, צמחים שונים, לא משנה, כל מיני, כל המגוון שאנחנו מכירים אותו היום, איך הוא נוצר? אז האבולוציה מציעה לדבר הזה הסבר. זאת אומרת, יש כל מיני תהליכים אבולוציוניים, וכל הסביבה כמובן מכתיבה מי ישרוד ומי לא ישרוד, והמוטציות, מה שלפעמים לא נוצר מה ששורד, אז הכל ייכחד. אבל אם נוצרו כל מיני דברים, ואחד מהם כן עם תכונות שיכול לשרוד בסביבה הזאת, אז הוא ישרוד, ואז הוא יעביר את זה לצאצאים שלו, ובסוף הכולם יהיו כמוהו. הוא בעצם משתלט על התמונה. אוקיי? זה התהליך האבולוציוני, וככה זה הולך ומשתכלל, ואנחנו מקבלים עוד יכולות ועוד עמידויות וכן הלאה, כשבדרך יש המון נשורת כמובן, והמון המון זבל בתהליך הזה, המון דברים נכחדים, אבל איכשהו יש איזשהו מסלול אחד באמצע, שהוא, או כמה מסלולים בודדים באמצע, שהם הולכים ומשתכללים, והולכים ומשתפרים. כן, זה מזכיר לי, יש ספר של מחבר מוצא לבנוני בשם נסים טלב, נקרא ברבור השחור. והוא, בין שהוא משקיע בבורסה בעיסוקו, הוא כותב כל מיני ספרים בענייני חשיבה, סוגיות חשיבה. אז בין היתר הוא אומר שאנשים חושבים שוורן באפט, לא יודע אם זה הדוגמה שלו, אבל משהו כזה, וורן באפט הוא גאון כלכלי, גאון כן, בהשקעות, גאון פיננסי. למה? כי עובדה שהוא משקיע והוא מרוויח ומרוויח ומרוויח כל הזמן. זאת אומרת, כן, הרבה יותר, באופן הרבה יותר מוצלח מאשר כל המשקיעים האחרים, נגיד, לצורך הדיון. אז הוא כנראה גאון פיננסי. אז אומר נסים טלב, לא בהכרח. תחשבו על מצב שבו, נגיד, מיליון משקיעים נכנסים לשוק. אוקיי? כולם מטומטמים באותה מידה. אין שם אחד יותר מוכשר מאחרים. זה אומר, כולם באותם יכולות. אבל השוק הוא רדומי. נכון? לפעמים עולה, לפעמים יורד, אתה לא יודע לצפות, יש כאלה שיצליח להם, יש כאלה שלא יצליח להם. אחרי שבוע, 500,000 מהם יפסידו ויצאו מהשוק, 500,000 יישארו. נכון? אחרי עוד חודש, יישארו איזה 300,000, 200,000 יצאו החוצה. אחרי שנה, יישארו 100,000. אחרי 10 שנים, יישארו 1,000. בסדר? אחרי 50 שנה, יישארו 10, אחרי 100 שנה, יישאר 1. עכשיו, האחד הזה לא יותר מוכשר מכל המיליון האחרים. סטטיסטיקה אומרת שאחד יישאר, כל אחד מגריל את ההשקעות שלו כמו שהוא מגריל, סתם, הוא לא מבין כלום, כולם לא מבינים באותה מידה, אוקיי? אז הם מגרילים באופן כללי, במה להשקיע. באופן סטטיסטי, יהיה אחד שיישאר הכי רחוק, נכון? אז כיוון שכך, אז זה שוורן באפט נשאר כל כך רחוק, זה לא אומר שהוא בהכרח יותר מוכשר מאחרים. הסטטיסטיקה אומרת שתמיד יהיו כאלה שיישארו. אוקיי? Okay? זה בעצם כאין תהליך אבולוציוני. זה בעצם אומר, הוא שרד שמה, אבל לא דווקא בגלל היכולות שלו, בגלל שיש משהו מכוון בעניין הזה. הסטטיסטיקה עושה את זה, אוקיי? Okay? כן, זה לא משנה מה הוא יגיד. שאלה מה העובדות אומרות. אבל עוד פעם, למה אני חושב שגם אתם, אבל גם אני לא חושב שזה נכון. סתם בסוגריים אני אומר.
לא, אלף שעה זה מסוים פשוט. עכשיו כולם יעתיקו את השיטה שלו, אם יש לו איזה אלגוריתם שבו הוא עשה, ונראה אם הוא מסכים, אתה מהאדם הממוצע.
קודם כל זה לא פשוט, כי הוא לא ייתן את האלגוריתם שלו. זה לא כך פשוט לעשות את הניסוי הזה. אבל אני אציע ניסוי יותר פשוט. זאת אומרת, אם באמת זה היה תהליך סטטיסטי פשוט, לא יודע, לא בדקתי, אני הייתי מצפה לאיזושהי התפלגות אחידה, לא דווקא נורמלית, אבל אחידה באיזשהו מובן. צריך לראות איך התפלגות כזאת צריכה להיראות, לא יודע אם זה נורמלי דווקא. אבל איזושהי, מה זאת אומרת? אני מתכוון לומר שנגיד, הסגנים של וורן באפט יהיו 5. זאת אומרת, יהיו 5 שהצליחו כמעט כמו וורן באפט ונפלו אחרי 80 שנה, סתם אני אומר, אוקיי? ויהיו 10 שהם הסגני סגנים, השלישים שלו. שהם נפלו אחרי 60 שנה, ויהיו 100 שנפלו אחרי 40 שנה, אם ההתפלגות היא פחות או יותר כזאת, זאת אומרת, הולכת ומתרחבת, ובשפיץ יש אחד, אז זה באמת, אני מוכן לקנות את התיאוריה הזאת, שזה בסך הכל עניין מקרי. אבל אם יש לך מישהו אחד, שממשיך לכל אורך הדרך 100 שנה, כל האחרים כבר נפלו לפני 99 שנים, כולם, ורק הוא ממשיך 100 שנה, זה עדיין יכול להיות מקרה. אבל זה פחות סביר כבר.
זה הנחה והעניין כלי
נכון, יש פה הרבה השפעות שיכולות עוד להיכנס, בהחלט. אז לכן אני אומר, לכן אמרתי, ההתפלגות, אתה יכול, גם אם יש השפעות של גודל והדינמיקה היא לא לינארית, ומה שאתה רק רוצה, אתה יכול עדיין לעשות איזשהו חישוב איך צריכה להיראות ההתפלגות, ולראות האם זה מייצג את ההתפלגות הזאת או לא. אז אני תיארתי משהו פשוט, אז זה באמת מניח בלי סיבוכים מיותרים. אוקיי? אבל גם כשיש סיבוכים ברמה העקרונית, אתה יכול לבדוק האם המודל הזה באמת זה מה שאנחנו רואים או לא. בסדר.
אבל
אני
חושב שזה לא נכון בגלל שהוא לא
ההתפלגות הזאת? כן, כי אני לא חושב שזאת ההתפלגות. מהתרשמות, לא בדקתי. לא חושב שזה נכון. אבל בסדר, לא יודע, זה אפשר לדון בזה. בכל מקרה, נגיד, מי שנשאר 10 שנים, בדרך כלל יישאר גם את 10 שנים הבאות. זה הטענה. זה לא ימשיך לרדת באותה צורה. כל המטומטמים ירדו ב10 שנים הראשונות. מי שנשאר 10 שנים והרוויח, הוא בדרך כלל ירוויח גם הלאה. בדרך כלל, או לפחות, לא קורלציה אחד, אבל גם לא משהו מאוד קטן. אוקיי? מספיק טוב בשבילי. טוב, בכל אופן, אז זה התהליך האבולוציוני. עכשיו, הטענה היא שאנחנו רואים ש, 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 שיש תיאור תחליפי לתיאור של בריאה מכוונת, מה שנקרא בריאת הנות, שלא מניח שום מעורבות של איזושהי יד מכוונת חיצונית. כן? מפץ גדול, ביוגנזה, אבולוציה. זהו, ובסך הכל אנחנו יכולים לראות שחוקי הטבע לוקחים אותנו למצב הנוכחי, ולא צריך להניח מעורבות של יד חיצונית. אוקיי? זאת בעצם הטענה הנאו-דרוויניסטית, ולכן בעצם הטענה הזאת אומרת שאם אתה רוצה להוכיח את קיומה של יד חיצונית מתוך העובדה שנוצרים פה יצורים משוכללים, עם אנטרופיה נמוכה, כן, חיים, אז אין הוכחה. כי חוקי, זאת אומרת, יש גם תיאור טבעי לתהליך הזה. יש גם תיאור ספונטני לתהליך הזה. כן, זה בעצם... מה?
כן, אבולוציה יש בהם תמונה.
למה? איזה תמונה יש שם?
תמונה של הברירה.
תמונה שמי שלא מצליח לברוח, אני אומר, טורף אותו. איזה תמונה יש בזה? זה... אתה יודע, זה ששני אנשים... ששני אנשים מסתובבים בסוואנה, פתאום מתנפל עליהם אריה. אז אחד מתחיל לברוח. אחד נועל את הנעליים, ושאני אומר, אתה משוגע, תתחיל לרוץ, ואין לנו זמן לנעול נעליים. זאת אומרת, אם אני אנעל נעליים, יש להם זמן לדבר כנראה, אם אני אנעל נעליים, אז אני ארוץ עוד 5 קמ"ש יותר מהר, מאשר בלי נעליים. זאת אומרת, כן, אבל הנמר זה בדיחה מבחינתו. זאת אומרת, אני לא צריך לרוץ יותר מהר מהנמר, אני צריך לרוץ יותר מהר ממך. זה בשביל להינצל. זה ההיגיון של האבולוציה. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא שההתפתחות של החיים, ההתפתחות של השכלול, של המורכבות של העולם, לא חייבת להוביל אותנו לקיומה של יד מכוונת. בסדר? כי יש לנו תיאור טבעי לתהליך הזה. כן, תראו, הבאתי פה קטע מבעל העיקרים. לא משנה, אני כבר לא אפתח את המקרן, אבל... כאשר חיפשנו עניין הצורות הנמצאות בחומרים, וכל הנמצאים השפלים המתהווים, נמצא אותם כולם הולכות מהלך השלמות קצתם לקצת. רוצה לומר שהצורה המתאחרת יותר נכבדת מן הקודמות לה. ממש אבולוציה, כן? וכאילו החומר מתנועע תמיד בקבלת הצורות ממדרגות החיסרון אל מדרגת השלמות. כי יקבל ראשונה הצורה יותר פחותה, ואחר הצורה יותר נכבדת, ויעלה מדרגה אחר מדרגה אל היותר שלם. בסדר, וכן הלאה. כן. אז ממש, כן, תיאור של האבולוציה. כן, זה... שלב הבא זה להביא זה לסמינר ערכים, ולהראות שאצלנו פה ידענו את האבולוציה במאה ה-12. קשקושים. למה זה קשקושים? כי זה כמו שאלה שמוצאים את תורת היחסות בזוהר, ואני לא יודע מה יצא רב צדוק. זאת אומרת, זה שאתה יכול למצוא איזושהי הערה ש... שיש לה זיקה לרעיונות של תורת היחסות, זה יפה מאוד. תורת היחסות זה משהו שיש לו ניבויים, הוא מגדיר קבועים עם ערכים מסוימים. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו מאוד מאוד ספציפי, לא איזשהו רעיון כללי שאתה יכול למצוא אותו במקום זה או אחר. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא שהתיאור הטבעי מייתר את המסקנה לקיומו של, המסקנה בדבר קיומו של... של אלוקים, אוקיי? עכשיו, פה אני רוצה להעיר עוד הערה. העובדה שהחיים נוצרים על ידי אבולוציה, לא אומרת שהחיים לא נוצרו על ידי אלוקים. יכול להיות שאלוקים יצר את החיים באמצעות האבולוציה, אוקיי? דיברנו על זה שחוקי הטבע הם מתארים את מה שקורה, אוקיי? חוקי הטבע הם לא הסבר למה שקורה, כי הם רק מתארים את מה שקורה. כלומר, הבחנתי בין חוק הגרביטציה לבין כוח הגרביטציה. חוק הגרביטציה הוא לא סיבה למה גופים נמשכים זה לזה. הוא רק תיאור של העובדה שהם נמשכים זה לזה. כוח הגרביטציה הוא סיבה. כוח הגרביטציה זה הדבר, הישות, שמחוללת את המשיכה הגרביטציונית. היא הסיבה, היא הסבר למה זה קורה, אוקיי? חוק הגרביטציה רק מתאר את מה שקורה. לכן חוקי הטבע הם לא הסבר לשום דבר. הם רק מתארים את מה שקורה. מה שקורה קורה לפי החוקים האלה והאלה. עכשיו השאלה היא, אבל מי אותו אחד שמחולל את הדברים האלה שהחוקים מתארים? בסדר? זאת שאלה אחרת. לכן, קודם כל, עצם הנאו-דרוויניזם כשלעצמו לא סותר אמונה באלוקים, ואפילו לא אמונה באלוקים בורא. בסדר? אבל, לכאורה, זה כן תוקף, זה כן תוקף את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. זה תוקף את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, בגלל שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מניח שדבר מורכב לא נוצר באופן ספונטני, והאבולוציה מראה לנו שזה כן יכול לקרות. בסדר? אז אין סתירה בין המסקנה שיש אלוקים לבין המסקנה שהאבולוציה נכונה. אבל יש סתירה, לכאורה, בין הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי לקיומו של אלוקים לבין האבולוציה. ההנחה של הטיעון, לכאורה, מנוגדת לאבולוציה. זאת אומרת, האבולוציה מראה שההנחה הזאת לא נכונה. אוקיי? זה בעצם, אם אני צריך למקד איפה ההתנגשות בין אמונה לבין אבולוציה, היא פה. ורק פה. אוקיי? אני לא מדבר על תנ"ך, כן? רק על קיומו של אלוקים. עכשיו, אני חוזר ל-God of the Gaps, שדיברתי עליו גם בפעמים הקודמות. מקובל מאוד בין בריאתנים להצביע על זה, כן, הרי הם צריכים לבחור. זאת אומרת, אם יש אלוקים, אז אין אבולוציה. אם יש אבולוציה, אין אלוקים. שני הצדדים צריכים לבחור. אז הבריאתנים הרבה פעמים מצביעים על פערים בתיאוריית האבולוציה. דברים שהאבולוציה לא יכולה להסביר. ואם האבולוציה לא יכולה להסביר, אז יש אלוקים. זה הטענה. הזכרתי כבר שכן, שתמיד שהחזאי טעה, זה קובעים יום טוב ביתד נאמן. אז הטענה היא שברגע שיש פערים בתיאוריית האבולוציה, אז לא הצגת אלטרנטיבה ממשית לטענה של אלוקים. אתה אומר שיש לך אלטרנטיבה טבעית, יש לי הסבר טבעי לחלוטין איך העסק נוצר, אני לא צריך להגיע לאלוקים. לא, אין לך הסבר, כי יש פערים. אלה שהמחמירים יותר או המאדרים יותר, מדברים על שלבים שהם לא בני פירוק, לא פריקים. מה זאת אומרת? ישנם דילוגים אבולוציוניים שאין להם הסבר במונחי שלבי ביניים. נגיד, למשל, הייתה טענה כזאת, אני חושב שהרבה כבר ענו עליה, אבל הייתה טענה כזאת לגבי היווצרות העין. העין זה דבר נורא מורכב. אוקיי? מנגנון סופר מורכב. בסדר? עכשיו, כדי להסביר את היווצרותו באופן אבולוציוני, אתה צריך להסביר שקודם כל נוצר רשתית, ואז קשתית, ואז זה, והיה אבולוציה, וזה נכחד, וזה, ובסוף נוצר עין. אבל איזה יתרון יש לקשתית בלי רשתית? סתם, אני לא יודע, נגיד שלא רואים, אני לא יודע אפילו מה זה אומר, אבל נגיד שאם קשתית בלי רשתית לא רואים, אז למה שתיווצר קשתית בלי רשתית? אין לה שום יתרון. אבל לא, אבל זה בדיוק הנקודה, אבל אם לשלב הזה אין יתרון בפני עצמו, אז הוא היה נכחד ולא ממשיך לרשתית. הוא היה נכחד כי אין לו שום יתרון. אבל אם יש סדרה שלמה של שלבים שצריכה להיווצר עד שיופיע היתרון, ואת היתרון מופיע רק עם העין השלמה, ואם כל מרכיב של העין נוצר בשלב אבולוציוני נוסף, צריך להיות פה איזה נס מטורף בשביל שהדבר הזה יקרה. כי הרי כל שלב לחוד לא היה שורד, כי אין לו שום יתרון. אז למה שהוא ייווצר או למה שהוא ישרוד? ואז צריך על גביו להיות עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, וזה 1,000 שלבים, עד שתיווצר עין. אוקיי? זה לא סביר. וכיוון שכך, אומרים הבריאתנים, אז זה אומר שאם היה תהליך כזה, זה אומר שאלוקים אחראי עליו. הוא דאג לזה שהקשתית תשרוד למרות שאין לה יתרונות, ואחרי זה הרשתית, ואחרי זה זה, עד שנוצרה העין, ואז הכל בסדר. מכאן והלאה, אנחנו כבר מסתדרים לבד, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה. יש לנו כבר עיניים, אנחנו מסודרים. אבל בכל שלבי הביניים, הוא דאג לזה שאנחנו נגיע עד השלב הזה. כן? זה נקרא הטיעון משלבים לא פריקים. אוקיי? ועל זה יש מלחמות עולם. למה יש מלחמות עולם? כי קודם כל אתה אף פעם לא יכול לדעת מה פריק ומה לא פריק. כי לך תדע, יכול להיות שלקשתית איזשהו יתרון, לאו דווקא בתחום הראייה, אלא באיזשהו תחום אחר לגמרי. לא יודע בדיוק איזה תחום, משהו אחר. בסדר, יכול להיות שהקשתית הופכת אותך ליפה יותר. תמצא יותר בת זוג, אני לא יודע. למי שיש קשתית, לעומת מי שיש לו איזה חור כזה אפל במקום עין. סתם אני זורק משהו. אוקיי? יש משהו שהוא, אתה לא באמת יכול לקבוע שאין פירוק. צד שני, לכאורה, אלה שמערערים, הם נטל הראיה הוא עליהם. אתם צריכים להראות את הפירוק שמביא אותנו לעין שלמה. אז יש פה איזשהו ויכוח בעניין הזה.
יש קיצה בין הקוף לאדם.
אה? לא, השרשרת היא אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא באנו מהקוף, בניגוד למיתוס הרווח. את הקוף ואנחנו באנו מאיזשהו אב משותף, או אם משותפת. זה לא... כן, לא משנה, בכל אופן, השלבים הלא פריקים הם, כן, היה לפני 20-30 שנה, זה היה להיט האחרון אצל הבריאתנים. כן, הנוצרים עושים את זה ברצינות, הם לא ליצנים כמונו. שם הם משיבים אוניברסיטה בשביל לחקור את הדברים האלה ולייצר טענות וממצאים ולבקר את האבולוציה. אצלנו אנחנו עושים את זה, מי שיש לו זמן בהפסקת צהריים, אז הוא קורא את הערך בוויקיפדיה וכותב את הגיגה על התחום הזה. את הנוצרים, מה שהם שכחו, אנחנו עוד לא נדע גם בעוד 100 שנה. בעניינים האלה. בכל אופן, אז על זה, על זה, על זה יש הרבה מאמץ מחקרי על השלבים הלא פריקים. אבל ישנה פה איזושהי טענה בסיסית שאומרת, אתה לא, דיברנו על זה בפעם הקודמת, אתה לא יכול להוכיח את קיומו של אלוקים על בסיס פערים. בסדר, יכול שיש פער שאני לא יודע כרגע להסביר אותו. אתה לא יכול להוכיח את קיומו של אלוקים על בסיס פערים. למה לא? כי פערים, פעם הם היו יותר גדולים. אנחנו נחכה, יהיה עוד מחקר, נבין יותר דברים, נחשוב יותר. בסוף אנחנו נסגור גם את הפער הזה, אולי לפחות. אז אתה לא יכול להביא לי ראייה לזה שיש אלוקים מקיומו של פער. קיומו של פער זה עניין שיכול להיות זמני. אולי עוד כמה זמן אנחנו נסגור אותו, אנחנו נבין אותו, והכל יהיה בסדר. נבין איך התפתחה העין, והכל יהיה בסדר. זה שאנחנו לא מבינים את זה כרגע, אז מה? הרבה דברים לא הבנו. לפני 100 שנה הבנו עוד פחות. ל-200 שנה עוד פחות. הידע המדעי מתקדם, זה הכל. אז לכן, אתה לא יכול בעצם לטעון לקיומו של אלוקים מכוח קיומם של פערים. כן, זה...
הרב, זה פריחה על כל הרב. אתה לא יודע שדברים יכולים להיווצר מעצמם. חכה 20 שנה, אתה לא יודע שדברים מורכבים, חכה 40 שנה.
בחינם. עכשיו השאלה היא, איזה סוגי טיעונים עמידים בפני הפריחה הזאת? שהם לא יהיו God of Gaps, אוקיי? זו שאלה טובה. ואני חושב שבאמת הטיעוני, אבל לפני שאני מגיע לזה, צריך להבין שזה לא סתם טענה, טוב, אם אנחנו נחקור יותר, אז אולי נבין גם איך נוצרה העין. צריך להבין שלפני 100 שנה, לא 100 שנה, לפני 200 שנה, לפני דרווין היה ב-870, יצא ספר נדמה לי, נגיד לפני 160 שנה, כן? אף אחד לא העלה בדעתו שיכול להיות הסבר להיווצרות של חיים, בלי יד מכוונת. האתאיסטים היו צריכים להיות קצת לא רציונליים בשביל להיות אתאיסטים, אוקיי? עד אותו שלב. תגיד, אוקיי, צריך עיון, אני לא יודע, עוברים לתוספות הבא. זאת אומרת, אבל הם לא, אין להם תשובה, אוקיי? העובדה שהאבולוציה מתקדמת, ושאנחנו כל הזמן מבינים יותר ויותר תהליכים טבעיים, היווצרות של יצורים ותהליכים טבעיים, גם נותנת לנו רמז לגבי העתיד. היא אומרת לנו שאם יש לנו חלק שאנחנו לא מבינים, למשל איך נוצרה העין, סיכוי לא רע שאנחנו נבין את זה בעוד כמה זמן. זאת אומרת, זה לא רק תקווה, טוב, אולי אנחנו נבין את זה, אנחנו רואים התקדמויות בכיוונים האלה עצמם. זאת אומרת, אותם טיעונים עצמם שלפני 160 שנה, היום אף אחד לא מסתכל עליהם, לא מחזיקים מים בכלל. אז כשאנחנו מתקדמים בכיוון המסוים הזה, וכבר עשינו התקדמות מאוד משמעותית, כבר הרבה יותר קשה לטעון, כן, אבל אתה לא יודע איך היא מתפתחה. אז לכן יש אלוקים. זאת אומרת, זה לא סתם איזו תקווה כזאת שלא מבוססת, אולי המדע יסביר את זה בעתיד. לפני 200 שנה זאת באמת הייתה תקווה לא מבוססת. אבל עכשיו, אחרי כבר 150 שנות מחקר באבולוציה, אז זה כבר תקווה הרבה יותר מבוססת. כי בסך הכל המון דברים שלא הבנו, והמון חידות מצאו את פתרונן. ולכן, הטענה של אלוהי הפערים הופכת להיות יותר חזקה. טענת הנגד, זאת אומרת שאל תביא לי ראיות לקיומו של אלוהים על בסיס פערים בידע המדעי, הטענה הזאת הופכת להיות יותר ויותר חזקה. אוקיי? אז לכן הטענה הזאת של אלוהי הפערים היא באמת טענה שהיום היא משמעותית. עכשיו, זו נקודה חשובה, כי נגיד, לפני 200 שנה, אם הייתי מעלה את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, הייתי אומר, תראו, איך נוצרו חיים? בלי יד מכוונת, איך נוצרו חיים? לא יכול להיות, זה לא יכול להיווצר לבד. אז מי שיגיד לי, טוב, כשאנחנו נחכה ונחקור יותר, אז אנחנו נבין גם את זה. זה סתם תקווה שאין לה בסיס. הכל אתה יכול להגיד, בסדר. כל נס שקרה פה, אתה תמיד יכול להגיד, אוקיי, יכול להיות שיש איזשהו הסבר שאני לא מבין. לכן, זה נראה קצת התחמקות. המצב היום הוא לא כזה. זה בדיוק הנקודה. לכן האבולוציה משחקת פה תפקיד כן חשוב. זה לא סתם המאבק הגדול הזה סביב האבולוציה. כי אחרי שהאבולוציה הראתה לנו, שהדבר הכל כך לא צפוי הזה קרה, ואנחנו באמת מבינים דברים שלא היה סיכוי בכלל שנוכל להבין אותם, אז עכשיו כבר להגיד שנבין גם את היווצרות העין, הבנו כבר איך נוצר קוף, איך נוצר בן אדם, איך נוצרו כל היצורים האלה, עכשיו אנחנו גם נבין איך נוצרה העין. גם את זה אנחנו נבין. זה כבר לא איזו תקווה כזאת שאתה סתם זורק אותה בלי שום בסיס. יש פה משהו הרבה יותר מבוסס, נקרא לזה ככה. ולכן הוויכוח מתחיל להיות יותר משמעותי. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בדרך כלל זה מאוד חשוב לטיעון של הנאו-דרוויניסטים להצביע על זה שיש באבולוציה מרכיבים מקריים, אקראיים. זה מהותי. מה זאת אומרת? איפה בתהליך שתיארתי קודם, תיארתי את התהליך האבולוציוני, איפה יש המרכיבים אקראיים? היווצרות המוטציות, דברים כאלה נוצרים בצורה כזו או אחרת, כל מיני עיוותים או פגמים או שינויים בגנום. דבר שני, זה הסביבה. זאת אומרת, אם במקרה פרצה פה שריפה, אז מי שישרוד זה מי ששורד שריפות. אם היה פה צונמי, אז מי שישרוד זה מי ששורד שיטפונות או רוחות או משהו כזה. הנסיבות, אם עבר פה נמר, אז מי שישרוד זה מי שיודע לטפס על עצים, אם עבר פה אריה. אם עבר פה נמר, אז מי ששורד זה מי שרץ יותר מהר מהנמר. זאת אומרת, יכולות שונות ישרדו באופן שהוא תלוי בנסיבות שהן לגמרי מקריות. זאת אומרת, בנסיבות כאלה, השרידות תיקבע על פי הפרמטרים האלה. בנסיבות אחרות, השרידות תיקבע על פי פרמטרים אחרים. לכן זה גם מרכיב מקרי בתהליך האבולוציוני. בעיקר זה מופיע בשני המקומות. ההיווצרות של המוטציות, והברירה הטבעית. אלה תהליכים מקרים, הגנטיקה כבר פחות. ברגע שיש גנום נתון, יש חוקי טבע שאומרים איך הגנטיקה תעבוד הלאה. אוקיי? יש עוד פעם, גם שם יש עניינים קצת מקריים, אבל כן, רצסיבי וזה, והסתברויות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל שם זה כבר יש חוקים די ברורים ששולטים על העניין. עכשיו, פה אני רוצה להצביע על נקודה שהיא יכולה להיות נקודה מאוד חשובה. בהסתכלות הפשוטה, אין באמת שום דבר מקרי באבולוציה. זה פשוט לא נכון. אין שום מרכיב מקרי באבולוציה. ועוד פעם, אולי לפני כן. למה חשוב לדון האם יש מרכיבים מקריים באבולוציה? למה זה בכלל חשוב? כיוון שאם זה לא היה מרכיבים מקריים, אז זו לא הייתה אלטרנטיבה אמיתית לקיומו של אלוקים. אתה בעצם אומר, יש פה חוקי טבע שמייצרים את החיים בצורה דטרמיניסטית לחלוטין, אז מישהו מנהל את העניין. ואם אתה אומר לי, לא, בלי שום יד מכוונת, העסק מקרי לחלוטין, והופ, נוצרים בני אדם. אוקיי? אז אתה אומר, הנה, יש לך תהליך מקרי לגמרי, לא נשלט, לא מבוקר, בלי יד חיצונית שמעורבת פה, והוא מצליח לייצר יצורים או תוצרים מורכבים. זאת אומרת, האקראיות שיש באבולוציה היא דבר מאוד מהותי לדיון. ולכן אני רוצה כאן להעיר שהדבר המהותי הזה לדיון הוא בערבון מאוד מוגבל. על פניו אין באבולוציה דברים מקריים. פשוט לא נכון. למה? כי, נגיד, אם נהיה רדוקציוניסטים רגע, אז בעצם בבסיס, בסוף בסוף, התהליכים הם כולם פיזיקה. הביולוגיה זה בסך הכל פיזיקה מסובכת. פיזיקה של המון חלקיקים שקשורים ביניהם בכל מיני צורות, דרך הכימיה אל הביולוגיה בהצדעה, כן? אבל זה הכל בבסיס, בעצם הכל פיזיקה. זו התפיסה לפחות הרווחת היום, שיש רדוקציוניזם כזה, שאפשר לעשות רדוקציה של הביולוגיה לכימיה ולפיזיקה, אוקיי? זה רק מורכבות, זה רק שאלה של, אנחנו לא יכולים לחשב מה עושים כל כך הרבה חלקיקים. אז לכן אנחנו בונים חוקים של חוקי כימיה או חוקי ביולוגיה, כי חוקי הפיזיקה לא יובילו אותנו לשום מקום, אי אפשר לחשב כמות כזאת של חישובים, אוקיי? אבל ברמה העקרונית, יכולנו לעשות חישובים על החלקיקים, ויצא לנו בסוף, לא יודע מה, הסונטה של שייקספיר. זאת אומרת, כן, אם אנחנו יודעים את כל החלקיקים של שייקספיר, את כל ההיסטוריה שלהם, ומה הם עושים בכל רגע נתון, אנחנו נדע מה בדיוק תהיה הסונטה שהוא יכתוב עכשיו. אוקיי? זאת הטענה. עכשיו, אז בעצם יוצא שאין, זאת אומרת, אז קודם כל יוצא שם, האקראיות זה דבר חשוב. הדיון הזה, האם יש אקראיות באבולוציה, הוא דיון חשוב. הטענה שלי שאני רוצה לטעון, זה שעל פניו נראה שאין אקראיות באבולוציה. למה אין? כי בפיזיקה אנחנו יודעים, אם הכל פיזיקה, בפיזיקה אנחנו יודעים שאין אקראיות אמיתית. מה זאת אומרת? נעזוב כרגע תורת הקוונטים, לקוונטים אני אעיר עוד רגע, אבל בפיזיקה שאנחנו מכירים, מכניקה של ניוטון, לא משנה, חשמל, אלקטרומגנטיות, התורות הפיזיקליות שאנחנו מכירים שמתארות את העולם שסביבנו, הם כולם דטרמיניסטיות. דטרמיניסטיות לחלוטין. לפני כמה זמן כתבתי באתר שלי על על נורטון דום, כן, על הכיפה של נורטון. מכירים את זה? זה תופעה מרתקת. יש זה מראה מקרה שבו, מכניקה קלאסית, שבו יש פתרון שהוא לא דטרמיניסטי. זאת אומרת, צורה מסוימת של כיפה, יש נוסחה שנותנת את הצורה של הכיפה, אתה שם כדורון למעלה, שואלת עצמך מה יקרה לכדורון. התשובה היא שהוא יכול לבחור בכל רגע נתון להתחיל להתגלגל למטה, מתי שהוא רוצה. והכל פותר את המשוואה. זאת אומרת, כל אלה הם פתרונות של המשוואה. משוואת ניוטון, זאת אומרת, חוקי ניוטון. טוב, זה פרשייה בפני עצמה, זה רק מישהו שלח לי לאתר, רק עכשיו הכרתי את זה לפני שבוע שבועיים. לא יודע, הוא יתחיל להתגלגל בזמן כלשהו, אני קורא לזה לבחור, לא חשוב איך תקרא לזה. הוא יכול להתגלגל בכל רגע כלשהו שלא יהיה, וזה פתרון חוקי של משוואת התנועה. וכל אלה הם פתרונות, אתה לא יכול לדעת באיזה רגע זה יקרה. כל רגע שזה יקרה זה פתרון של משוואות התנועה. אוקיי? בכל אופן, אז, לא, אבל לא משנה, לענייננו, זה לא יכול להיות כנראה באיזושהי כיפה כזאת, לא יכולה להיות לדעתי, אבל לא משנה, זה כיפה שאין לה נגזרת שנייה. זאת אומרת, השאלה אם יש בטבע דבר כזה. בכל אופן, הטענה היא שחוקי הטבע הם דטרמיניסטיים. אז למה אנחנו מדברים על תהליכים אקראיים? מה שדיברתי קודם, על היווצרות המוטציות וכו', זה לא אקראיות אמיתית, זה פשוט סיבוך. תחשבו למשל על קובייה או מטבע. אני מטיל קובייה, בסדר? באופן עקרוני, זה בעיה ניוטונית של מכניקה ניוטונית, אין שום בעיה עקרונית לעשות חישוב ולהגיד לכם על איזה פאה טיפול הקובייה. אין שם שום דבר מקרי בטלת קובייה. שימו לב, ולא בטלת מטבע ולא בשום דבר שאתם מכירים. שום דבר מקרי. בסדר? זה אחת הבעיות של כן, של יצירת גנרטורים רנדומיים במחשב או משהו כזה, אז אתה צריך לעשות איזה פסוידו רנדום. כי אין רנדום. אין באמת דבר שהוא רנדומי באמת. אז אתה מנסה לחכות רנדומיות באיזושהי צורה. אבל באמת, כל התופעות שאנחנו מכירים, אין בהם שום דבר מקרי. למה משתמשים בהסתברות? כי החישוב מסובך. זאת אומרת, אני לא יודע לחשב מה יקרה לקובייה הזאת, כי זה מאוד רגיש לתנאי ההתחלה, זאת אומרת, באיזה זווית בדיוק שלחת אותה, או באיזה עוצמה שלחת אותה, תנאי האוויר מסביב, כל דבר כזה יכול לשנות לגמרי את התוצאה. וכיוון שכך, אין לנו דרך אמיתית לעשות את החישוב הזה. אבל חישוב כזה קיים. זה מה שחשוב. אנחנו לא יכולים לעשות אותו, הוא מסובך מדי. אוקיי? אז מה אנחנו עושים? אנחנו משתמשים בכלים מסתברותיים. אומרים, טוב, אז יש סיכוי שישית לכל פאה, ואנחנו יכולים לעבוד עם הכלים ההסתברותיים, במקום לעשות את החישובים. עכשיו, מכאן והלאה, כל הסיפור הזה מבחינתנו זה תהליך אקראי, שאנחנו מתארים אותו עם הסתברות, וכל בסדר, אנחנו, עם זה אנחנו עובדים, כך עושים הגרלות, כך עושים כל דבר, וזה לגמרי הוגן, זה נחשב הגרלה הוגנת להטיל קובייה, עם הקובייה הוגנת כמובן. אז הגרלה נחשבת הגרלה הוגנת, אוקיי? למרות שאין פה שום הגרלה. אין פה שום מגל, שום דבר לא מקרה, זה דטרמיניסטי לחלוטין. אני יכולתי באופן עקרוני להגיד לכם על איזה פאה טיפול הקובייה, אז מה ההוגן פה? ההוגן הוא שאף אחד מאיתנו לא יודע להגיד את זה. זה מסובך. להגיד את זה, אבל ברמה העקרונית יש חישוב כזה שיכול לתת לכם את התשובה, אוקיי? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר כל התופעות שאנחנו מתייחסים אליהן כתופעות אקראיות, הן לא באמת אקראיות. הן פשוט מסובכות. אנחנו משתמשים בהסתברות, בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות את החישוב הישיר. אז במקום זה אנחנו משתמשים בכלים הסתברותיים, בסיכויים. אבל זה סתם, בסך הכל מתודולוגיה. זאת רק הצורה שלנו לטפל בעניין. אין פה שום דבר שהוא באמת ובתמים מקרי. שום דבר אקראי. וזה נכון לכל הפיזיקה. אני אומר, פרט לתורת הקוונטים אולי, אבל עוד רגע אני אגיע גם לזה. אז זה נכון לכל הפיזיקה. עכשיו, אם זה נכון לכל הפיזיקה, אז גם גוף חי, הוא בסך הכל אוסף של חלקיקים פיזיקליים. נכון? הגוף שלנו זה אוסף של חלקיקים פיזיקליים. המון חלקיקים. אבל בסך הכל זה אוסף של חלקיקים. כל חלקיק כזה אני יודע בדיוק מה הוא יעשה, זה הכל דטרמיניסטי. אוקיי? אז אם זה דטרמיניסטי, אז אין שום דבר מקרי בביולוגיה ובאבולוציה. שום דבר. למה אנחנו קוראים לזה מקרי להיווצרות המוטציות, או לברירה טבעית, או לדברים כאלה? למה אנחנו קוראים לזה תהליך מקרי? כי הוא מסובך לחישוב. אם האריה הגיע לפה, או שהנמר הגיע לפה, יש איזו סיבה דטרמיניסטית ברורה. אנחנו לא יכולים לשחזר אותה, אז אנחנו לא יכולים לדעת את זה. מי הופיע פה? אבל ברמה העקרונית, אם הופיע פה אריה, אז הוא היה צריך להופיע פה, זה דטרמיניסטי. אין פה שום דבר מקרי. דיברנו על זה קצת בשיעור על כללי המלאכות. ספק פסיק רי שם. בכל אופן, אז הטענה היא שכאשר אנחנו מדברים על תהליכים מקריים בביולוגיה, זה בעצם אמירה מתודולוגית, לא אמירה מהותית. ברמה המתודולוגית, אנחנו מטפלים בזה כאילו שזה היה תהליך מקרי. כי זה מסובך, אנחנו לא יודעים לעשות את זה אחרת. זה לא ביקורת על הביולוגיה, מה שאני אומר עכשיו. אני לא יודע לעשות ביולוגיה יותר טוב מהם. אוקיי? ככה נכון לטפל בביולוגיה. צריך לטפל בביולוגיה, כי רק ככה אפשר לטפל. אי אפשר לעשות חישוב פיזיקלי של כל החלקיקים. אי אפשר לעשות את זה. אוקיי? אבל שימו לב, כאשר אתה לוקח, וזה טעות נפוצה, אתה לוקח כלל מתודולוגי והופך אותו לכלל מהותי. מה זאת אומרת? אתה מניח מתודולוגית שהתהליך הוא מקרי. עכשיו פתאום שכחת שזה רק מתודולוגית. אומר, הנה, יש פה אלמנטים מקריים בטבע. לא, אין פה אלמנטים מקריים בטבע. אתה מתודולוגית מניח שזה תהליך מקרי, כי כך נוח לטפל בזה. וזה בסדר גמור, ברמה המתודולוגית, המדעית. וכשאתה עובר לפילוסופיה, אתה בעצם הופך את הטענה המתודולוגית לטענה מהותית. ואתה בעצם אומר, יש פה דברים מקריים. לא נכון, אין פה דברים מקריים. שום דבר פה לא מקרי. הכל קבוע מששת ימי בראשית. אתן לכם אולי עוד דוגמה, נגיד, המטריאליסטים מניחים שאין בגוף החי שום דבר חוץ מפיזיקה וכימיה, וביולוגיה, לא משנה, כן, עוד פעם הרדוקציוניזם, אבל חוץ מחומר, אוקיי? אין דבר כזה של רוח, נפש, או דברים מן הסוג הזה. עכשיו, שוב פעם, אולי הם צודקים ואולי לא. ברמה המתודולוגית, הם ודאי צודקים. ברמה המתודולוגית, הרבה יותר נכון להניח את ההנחה המטריאליסטית כדי להתקדם במחקר. למה? כי אם תניח שיש רוח, אין לך דרך לטפל בזה. מה עושים עם רוח? איך מודדים אותה? איך יודעים איך היא משפיעה על הגוף ואיך לא? אז לכן, לצורך המחקר, אני אומר, אוקיי, נתעלם מהשאלה של הרוח, נניח שמדובר פה בגוף חומרי לגמרי. וננסה לראות עד איפה אנחנו יכולים להגיע עם ההנחה הזאת. כי זה הדרך המדעית להתקדם. אוקיי? האם זה אומר שאין לנו רוח? לא, זה רק אומר שמתודולוגית, ברמה המדעית, יותר נוח להתקדם אם אנחנו מניחים שאין רוח. אפילו, תחשבו אפילו על ויטליזם, כן? הטענה, זה לא בדיוק דואליזם. ויטליזם זאת גישה, אפילו בביולוגיה, שאומרת שיש דבר כזה שנקרא חומר חי, שהוא שונה מהחומר הדומם. חומר חי הוא חומר אחר, יש בו עוד משהו, איזשהו מרכיב ויטלי. ויטליות זה חיים, כן? יש בו איזשהו מרכיב ויטלי. היום זה מילה גסה אצל ביולוגים. ויטליזם זה אומר שאתה חשוך, לא יודע מאיפה אתה חי במאה ה-12 לפני הספירה. אוקיי? זאת אומרת, זה מילה גסה. עכשיו, אפילו ברמה, אני לא מדבר על רוח, אני מדבר על סוג החומר שבו עוסקת הביולוגיה. אוקיי? זאת שאלה בביולוגיה, לא בפילוסופיה. שקיומה של רוח זה לא שאלה בביולוגיה. שאלה בפילוסופיה או במטאפיזיקה, לא יודע בדיוק מה. אבל ויטליזם זה שאלה בביולוגיה. האם הפיזיקה והכימיה יכולות להסביר את כל הביולוגיה? לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל זה שאלה בביולוגיה, אוקיי? עכשיו, מתודולוגית, בהחלט פורה להניח שאין חומר ויטלי. זה מקדם אותנו טוב יותר. כי חומר ויטלי, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, מה זה אומר חומר ויטלי. ואת, אם אתה לא יודע עליו לא פיזיקה ולא כימיה, אז מה תעשה איתו, אוקיי? אבל האם זה אומר שבאמת החומר הזה אין בו שום מרכיב נוסף ויטלי? לא יודע. אולי כן, אולי לא. זאת אמירה מתודולוגית לא בהכרח צריכה לתאר את המציאות עצמה. לפעמים נוח מאוד לצמצם את עצמנו לצרכים מתודולוגיים, ולטפל במציאות במודל מסוים שאולי הוא מצומצם יותר מהמציאות האמיתית, אבל בזה אנחנו יודעים לטפל. כמו שהבדיחות על פיזיקאים תמיד אומרות, אנחנו רוצים להבין איך פועל חמור. אז בואו נתחיל עם חמור נקודתי. חמור שהוא רק נקודת מסה אחת, מתמטית, אוקיי? ככה הפיזיקאים עובדים. זאת אומרת, בשביל להבין איך פועל חמור, אתה תתחיל עם חמור נקודתי. עכשיו, מה זה חמור נקודתי? אין דבר כזה. אוקיי, אבל הדרך, הצעד הראשון כדי להבין איך פועל חמור, זה לטפל בחמור נקודתי. אחרי זה נוסיף לו גם זנב, רגליים, אוזניים, נפח, לא יודע מה, עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ואולי אנחנו נצליח גם להבין. אבל שלב ראשון אנחנו מאוד מצמצמים את עצמנו כדי שנוכל להתקדם. אגב, אני חושב שכל ההתקדמות של המדע המודרני נובעת מזה שהמדע הפסיק לרצות להבין, בניגוד לאריסטו. אריסטו חיפש הסברים, הסברים מהותיים, ולכן הוא לא התקדם. והמדע המודרני אומר, בואו נעשה תצפיות, נעשה הכללות על בסיס התצפיות, אני לא מתיימר להבין, אני מתאר. כן? בלי טליאולוגיה, בלי הסברים למה, בלי הסברי מוטיבציות, בלי שום דבר. בואו נצמד לעובדות, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה נצמד רק לעובדות, בלי שום דבר מסביב, אתה מצמצם את עצמך. אבל הצמצום הזה הוא זה שאפשר למדע המודרני להתקדם. לכן הרבה פעמים, החלטה מתודולוגית לצמצם את תחום העיסוק שלך, את ארגז הכלים שבו אתה משתמש וכולי, היא החלטה מאוד חכמה ברמה המתודולוגית. הבעיה היא שברגע שהיא מצליחה יותר מדי ברמה המתודולוגית, אנשים נוטים להפוך אותה לטענה מהותית. שאומרים, טוב, אם זה עבד מתודולוגית, אז זה כנראה האמת גם. וכאן יכול להיות זה נכון, אבל גם יכול להיות שלא. וכאן צריך מאוד להיזהר. אז לכן, כהנחה מתודולוגית, אני חושב שאפשר לדבר על מרכיבים אקראיים באבולוציה. האם זה אומר שבאמת יש מרכיבים אקראיים בעולם? תשאלו פיזיקאים, יגידו לכם שלא. בדרך כלל התשובה היא לא. יש מחקרים איך בכל זאת במולקולה של ה-DNA, או מולקולות החיים, שמולקולות מאוד מאוד גדולות, וברמה העקרונית לא אמורות להיות שם תופעות קוונטיות, אבל יש כאלה שרוצים לטעון ששם בכל זאת יכולים להיות שינויים שהם באמת מקריים. כי זה תורת הקוונטים, זה בסקלות קטנות וכו'. בדרך כלל, כאן אני מגיע אולי לעניין של תורת הקוונטים, בתורת הקוונטים כן, לפחות בפרשנויות המקובלות, כן יש מרכיב מקרי. כן? המצב הנוכחי לא מגדיר בצורה חד ערכית מה יקרה בשלב הבא. בשלב הבא יכולות להיות כל מיני תוצאות. ממצב עכשווי נתון אחד. זאת אומרת, הפרשנות המקובלת בתורת הקוונטים, בתורת הקוונטים היא לא דטרמיניסטית. יש שם מקריות, יש אקראיות. אבל אני חושב ש... זה לא משנה את התמונה העקרונית שדיברתי עליה, בגלל ש... א', בגלל שהמקריות הזאת קורית בסקאלה של חלקיקים בודדים, בסקאלות המאוד קטנות. זה לא קורה בסקאלות של מיקרון כבר, או לא יודע מה, 10 מיקרון. אני בדוקטורט שלי התעסקתי במערכות מזוסקופיות. מערכות מזוסקופיות זה מערכות של גודל ביניים. שבהן אפשר עוד לראות תופעות קוונטיות, אבל הן כבר מספיק גדולות, כדי שזה יהיה תופעות גדולות קוונטיות. עכשיו, הגדלים שמדובר עליהם שם זה מיקרון. וגם את זה אתה צריך להכין בטמפרטורות מאוד נמוכות, ובצורה מאוד מיוחדת, בשביל שתהיה שם תופעות קוונטיות. בכל הגדלים היותר גדולים, או בטמפרטורות, לא יודע מה, של... הרבה פחות מרמת טמפרטורת החדר, אבל טמפרטורות יותר גבוהות, אין תופעות קוונטיות. התופעות הקוונטיות נמרחות. זה קורה בגלל כמה סיבות, אחד מהם זה חוק המספרים הגדולים. תראו על כדורגל. אם יש לך חלקיק, אז בתורת הקוונטים אנחנו יודעים שיש אפקט שנקרא טאנלינג, מנהור. ואת חלקיק יכול לעבור דרך מחסומים. כן? כדורגל יכול לעבור דרך הקיר. פשוט לעבור, תראו אותו נעלם פה ומופיע שם, אוקיי? זה יכול לקרות מבחינת תורת הקוונטים, אבל זה לא יקרה אף פעם. למה זה לא יקרה אף פעם? כי תורת הקוונטים אומרת את זה לגבי אלקטרון, עם מחסום פוטנציאל של אלקטרון. אבל כדורגל, כדורגל זה אוסף של כל כך הרבה חלקיקים, שאם אתה רוצה לדעת מה יקרה לכדורגל כולו, אתה בעצם צריך לדבר על חוק המספרים הגדולים. וחוק המספרים הגדולים תמיד מתנהג כמו הממוצע. הממוצע זה הפיזיקה הקלאסית. ולכן הכדור לא יעבור את הקיר, אף פעם. בשביל הכדור יעבור את הקיר, אז צריך שכל האלקטרונים שלו ביחד יעברו בדיוק את אותה, זאת אומרת, ייכנסו בדיוק לאותה פאזה שחוצה את, את מחסום הפוטנציאל. עכשיו, זה לא קורה, כי הם, כל אחד מהם הרי מתנהג בצורה אחרת, זה חוק המספרים הגדולים. לכן בגדול הכדורגל יישאר פה, אוקיי? לא. אולי חלקיק אחד שלו יכול להיות שכן יעבור, אבל זה לא משנה, בעולם המקרוסקופי הכדורגל יישאר פה. בסדר? אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבעולם שלנו, וביולוגיה עוסקת בעולם המקרוסקופי, ולא בעולם המיקרוסקופי, אין תופעות קוונטיות. שלא לדבר על זה שזה מדבר גם על טמפרטורות של העולם, טמפרטורות החדר, 20 מעלות, 0 מעלות, בסדר, אבל לא מינוס 200, אוקיי? שזה הטמפרטורות הרלוונטיות לתופעות קוונטיות, זה כמעט ה-0 המוחלט, אוקיי? זאת אומרת, אם זה טמפרטורות קצת יותר גבוהות, ואם זה סטלות יותר גדולות, אין תופעות קוונטיות. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שכל האבולוציה, על כל המרכיבים האקראיים שלה, הם תורת הקוונטים? זה מטורף. אבל בשביל לראות אפקט קוונטי במקרו, צריך לעשות ניסוי שכמעט בלתי אפשרי לעשות אותו, כן? זה ניסוי חתול של שרדינגר כזה, או מין משהו כזה, איזשהו ניסוי שאתה צריך להכין אותו מראש, ולקרר הכל, ולארגן את הדברים באופן כזה, שלא יהיה התפלגויות כאלה שכזזו אחת את השנייה. צריך להכין את המערכת בצורה שהיא כולה עם קורלציות ארוכות, כן, היא מסונכרנת, שכל החלקיקים מתנהגים אותו דבר. אם הייתי יכול לארגן את הכדורגל הזה, שכל החלקיקים יהיו עם קורלציות ביניהם, זאת אומרת, אם קורה משהו לאחד, הוא קורה לכולם. אז יכול להיות שהכדורגל יעבור את הקיר. כי אם חלקיק אחד עבר את הקיר וכולם באותו מצב, אז כולם יכנסו, יעברו את הקיר. אבל זה לא קורה. בטמפרטורות גבוהות זה לא קורה, בגופים גדולים זה לא קורה. אוקיי? ולכן להניח שכל התופעות של האבולוציה, או התופעות בכלל של האבולוציה, הן תוצאה של אקראיות קוונטית, זה פשוט לא סביר לחלוטין. אין תופעות כאלה. אפשר לומר
שהקראים
בתורת הקוונטים,
לא
הקראים
באמת, אלא
אנחנו,
כמו שאמרת,
אפשר, לכן אמרתי שזה תלוי בפרשנויות. אבל הטענות שעוד 100 שנים נבין, זה לא כך פשוט. כי יש ניסויים שבודקים את זה גופה. האם זאת אקראיות אמיתית או אקראיות לא אמיתית? זה מה שנקרא hidden variables. זאת אומרת, משתנים חבויים. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים לטעון שבעצם זה הכל דטרמיניסטי, יש משתנים חבויים, שאנחנו לא מצליחים למדוד אותם, אבל הם בעצם קובעים הכל. אנחנו לא מצליחים למדוד אותם, זה נראה לנו מקרי. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות של משתנים חבויים, כל מיני אנשים שמאמינים בהם, את רובם כבר הצליחו לפסול בניסוי. לא את כולם, כנראה, אם אני לא מותקן up to date, אבל את רובם הצליחו לפסול בניסוי, עשו ניסיונות כדי לשלול את קיומם של משתנים חבויים. אז זה לא כל כך פשוט, הטענה הזאת שטוב, בעתיד נדע, כי יש טענות, זאת אומרת, יש ניסיונות להוכיח כבר היום שגם בעתיד לא נדע. זאת אומרת, שאי אפשר, זה אקראיות אמיתית. אוקיי? בכל אופן, איפה היינו? אז לכן אני אומר, אז גם, נכון שבתורת הקוונטים יש אקראיות אמיתית, אבל אני לא חושב שזה ישנה משהו לגבי הדיון שלנו. אוקיי, אז אם זה ככה, אז בעצם יש לנו כרגע שתי טענות זו מול זו. או שאלוקים ברא את העולם, המורכבות הזאת לא נוצרת בלי מרכיב, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, או שיש לנו, הנה, פץ גדול, הביוגנזה, אבולוציה, ונכון, יש עוד פערים, אבל בעזרת השם, מה שנקרא, הם יסגרו בעתיד, אוקיי? אם הוא ירדם רגע ויעזור לחבר'ה שהולכים נגדו, אז ייסגר בעתיד. עכשיו, אם באמת אין מרכיבים מקריים בתהליך האבולוציוני, זה קצת משנה את התמונה. כמו שאחרי זה אני אגיד שזה, אפילו אם יש מרכיבים מקריים, זה לא כל כך משנה. והטענה בעצם היא הטענה, אני קורא לזה הטענה מן החוקים, אוקיי? בואו נחשוב רגע, אני אתאר לכם דוגמה למאמר שהופיע נדמה לי פעם ב-Nature, ומאז כולם ממחזרים אותו, ובכל אתר אתאיסטי ששים עליו כמוצאי שלל רב. זאת אומרת, הם עשו את הניסוי הבא. זאת אומרת, נניח שקופים קופצים על המקלדת, כן, אתם יודעים, זה תמיד הדוגמה שמביאים, קופים קופצים על המקלדת, מה הסיכוי שתצא סונטה של שייקספיר? אין סיכוי, נכון? סיכוי מאוד קטן. עכשיו בואו ניקח מקרה יותר פשוט. משפט כמו להיות או לא להיות. יש בו 14 אותיות, נדמה לי, אם נצמצם את הרווחים, נכתוב ברצף. בסדר? ואני מגריל אותיות, מגריל 14 אותיות. מה הסיכוי שיצא בדיוק להיות או לא להיות? אפסי. נכון? אין כמעט סיכוי. אוקיי? עכשיו, וזה בעצם, נגיד, מבטא את הטענה שדבר מורכב לא קורה לבד, מישהו מרכיב אותו. עכשיו תראו את הניסוי שעשו בני דודינו האתאיסטים. מה זאת אומרת? הם נתנו למחשב להגריל אותיות, נגריל 14 אותיות, ושאלו כמה הגרלות אנחנו נצטרך כדי להגיע ללהיות או לא להיות. לא הגיעו לזה אף פעם, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לזה. זה כמות עצומה של הגרלות. אוקיי, 22 בחזקת 14. אז זה מספר גדול. בכל אופן, בלי אותיות סופיות, כן. עכשיו הם אומרים, כן, אבל עכשיו אנחנו נעשה ניסוי אחר. נגריל את האות הראשונה, כאשר יצא למד, נעצור, נגריל את האות השנייה. כשיצא היי, נגריל, נעצור, נגריל את האות השלישית, היוד. אחרי זה וו, אחרי זה תף, כן? וראה איזה פלא, זה כן יצא להם. ואפילו בזמן לא כל כך ארוך. אוקיי? זה יצא. זאת אומרת, בקיצור, אם יש איזה שהם חוקים שמכוונים את התהליך, אז אפשר לקצר אותו משמעותית. עכשיו טוען דוקינס, וכל כנופייתו, שבעצם הטענה הזאת של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי לא מתחשבת בזה שהאבולוציה בעצם מייצרת חוקים שממתנים את השיפוע של המדרון התלול, כן, אם קוראים לזה מדרון הסתברויות תלול, הם ממתנים את השיפוע של המדרון. למה? כי הרי כל שלב ביניים הוא לא מחכה לשלבים הבאים. אם יש לו יתרון בפני עצמו, הוא שורד. נכון? דיברנו על זה קודם. ועכשיו אתה מתחיל את ההגרלה כבר מפה, עד שיגיע השלב הבא שיועיל לך, ואז גם הוא ישרוד. אז זה ממש מקביל להקפאה הזאת של האותיות כל פעם, ולכן בעצם אתם רואים שלפני האבולוציה הטיעון הזה אולי היה מחזיק מים. אבל האבולוציה הראתה לנו שגם תהליך בלי יד מכוונת יכול בעצם להגיע לזה, אם החוקים מכוונים את התהליך הזה, אז הוא יכול להגיע לתוצאה בסיכוי הרבה יותר גבוה, או בקצב הרבה יותר גבוה. אז עכשיו, כשקראתי את הטיעון הזה פעם ראשונה, אני רציתי לתלוש את שערותיי. לא יודעת, כי אני חשבתי שהם העתיקו את זה מאוניברסיטת נוטרדם, זה היה הנוצרים, האקדמיה הנוצרית. כי זה טיעון שמוכיח את קיומו של אלוקים, כמובן, הניסוי הזה. למה? כי מה הניסוי הזה בעצם אומר? הניסוי הזה בעצם אומר...
מי גרם לצורך?
בדיוק. זאת אומרת, להיות או לא להיות לא יכול להיווצר לבד. זה בעצם מה שגילית, נכון? מתי זה יכול להיווצר? אם יש מתכנת שדאג לזה שזה ייווצר, נכון? זה מה שהניסוי הזה מראה. לא שאני צריך את הניסוי בשביל זה. אבל כן, אני יכולתי לעשות ניסוי הרבה יותר טוב. תכתבו תוכנה שמורה למחשב לכתוב את המילים להיות או לא להיות. זה הכל. אני אומר לכם, זה יקרה בתוך שנייה. זאת אומרת, זה לא שנייה, מיליונית שנייה. אוקיי? זה ממש גאוני. זה פשוט עזוי, אני לא מצליח להבין את החברה האלה. זה, אה? נדמה לי או ב-Nature או ב-Science, אני לא זוכר, אחד משניהם. עוד פעם, לא קראתי את המקור, אז יכול להיות שהמקור היה קצת יותר אינטליגנטי. אבל הציטוטים שמביאים והשימוש שעושים בניסוי הזה הוא פשוט לא יאומן.
אנחנו מניחים פה, בעצם אומרים ש... דינמיקה ליניארית, אנחנו לא מקבלים, זה דינמיקה לא ליניארית, שאומר שהסתברות היא לא חסרת זיכרון, אלא...
במקרה הזה זה זיכרון, אבל אני לא צריך דווקא זיכרון. זאת אומרת, אני צריך שתהיה יד שיהיה לה מדיניות, שהיא תכוון את המדיניות שלה. במקרה הזה זה זיכרון, כי אתה רוצה לבנות משהו שיש לו קשר, כן, או מילה מאותיות. אבל לא משנה, זה יכול להיות גם משהו אחר. כל עוד יש מתכנת בעניין, ולא המחשב סתם בוחר אותיות, ברור שאתה תגיע לתוצאה הרבה יותר מהר, נו, אבל זה בדיוק מה שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי אומר. שכשיש לך דבר בלתי סביר, אם הוא קרה, כנראה שהייתה פה יד מכוונת שמתנה את השיפוע של המדרון התלול. נכון? זה הרי הטענה. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? בעצם מה שהדבר הזה אומר זה ככה, אני קורא לזה הטיעון מן החוקים. מה זאת אומרת הטיעון מן החוקים? אתם, הניאו-דרוויניסטים בעצם אומרים, תראה, במקום להניח שיש אלוקים, שהוא ברא את העולם וכו', אני אראה לך שזה יכול לקרות באופן ספונטני, טבעי לגמרי, קח את חוקי הטבע, אבולוציה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, לא משנה מה, אני יכול להראות לך שדברים כאלה נוצרים בלי מעורבות של יד מכוונת. השאלה היא כמובן, זה מי יצר או כתב את החוקים האלה. אז זה קורה בתוך חוקים, מערכת חוקים מאוד מאוד קשיחה, זה מה שנקרא טיעון הפיינטיונינג, כן, הכוונון העדין. זאת אומרת, יש ערכים מסוימים של קבועי הפיזיקה, שכל הקיום של חיים תלוי בהם בצורה מאוד חזקה. אם הערכים של חלק מהקבועים האלה השתנו בקצת, אין ביולוגיה, אין חיים, או גם אין כימיה אולי. תלוי כבר כמה שינוי עשית. זאת אומרת, זה תלוי בצורה מאוד רגישה בערכי הקבועים וביחסים ביניהם. אוקיי? בלי זה לא תהיה ביולוגיה, לא יהיו חיים, לא יהיה שום דבר. עכשיו השאלה, בעצם זה טיעון הפיינטיונינג, אבל אני מדבר באופן כללי יותר, לאו דווקא על ערכי הקבועים. אבולוציה מתרחשת בתוך סט של חוקים קשיחים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכן הלאה. עכשיו, כשאתה אומר לי שמשהו קורה בתוך החוקים, ולכן זה ספונטני ואין יד מכוונת, אז אתה אומרת, אבל יש פה חוקים, מי קבע את החוקים? זה היד המכוונת. פשוט היד המכוונת עשתה את זה דרך זה, שהיא קבעה פה סט כזה של חוקים, שיאפשר לחיים להיווצר באופן ספונטני. האם הייתי מגריל מערכות חוקים? נגיד שהייתי מגריל מערכות חוקים. מה הסיכוי שהייתי מקבל מערכת, או ערכי קבועים אם תרצו, מה הסיכוי שהייתי מקבל מערכת חוקים שבסופה ייווצרו חיים? אפס. זאת אומרת שאני עכשיו עובר מהשאלה מי יצר את החיים, לשאלה מי יצר את החוקים שיצרו את החיים. כן, כשאני, נגיד, הדוגמה שאני הבאתי לעניין הזה פעם, נגיד שאני הולך עם מישהו ומגיעים לאיזה ביקור במפעל, והמפעל הזה עובד בצורה מדהימה. את כל החלקים, כל בן אדם יודע תפקידו, יש תאום מושלם בין כל האגפים ובעלי התפקידים וכדומה. אני אומר, תראה, יש פה כנראה איזה מנהל גאוני למפעל הזה. הוא מסביר לכולם, מנהל אותם, חלק את התפקידים, גאון. האתאיסט שהולך לידי אומר, מה, אתה השתגעת, אין שום מנהל ושום בטיח. תקל על הקיר, פה בקיר יש סדרה של הוראות שאומרת לכל אחד מה הוא צריך לעשות בכל שלב. זה הכל. לא צריך שום מנהל ושום דבר. מה הייתם עונים לאחד כזה? מי כתב את החוקים? מי כתב את החוקים שעל הקיר? למה החוקים זה תחליף לטענה שיש מנהל? לא את החוקים, אבל לקבוע שאלה החוקים. חוקי הטבע, לקבוע שחוקי הטבע יהיו אלה ולא אחרים. הוא המחוקק, תקרא לזה, נגיד, בהשאלה. אוקיי? ואת השאלה במצב כזה, זה מי יצר את החוקים? אתה מציע לי הסבר, שאני קורא לו הסבר בתוך החוקים. הסבר בתוך החוקים, פירושו, אם נתונים החוקים, אתה יכול להראות לי שזה קורה באופן ספונטני. ונגיד, אפילו עם מרכיבים אקראיים, לא חשוב. בסדר? אבל אני שואל, איך המסגרת הזאת של החוקים נוצרה? הרי בלעדיה, העניין הספונטני הזה לא היה מוביל לחיים. אתם יודעים, יש עוד דוגמה, נדמה לי שסטיבן גולד מביא את הדוגמה הזאת באחד הספרים שלו, אומרת, תחשבו על שיקור שיוצא מבית מרזח, מתנדנד כולו, אין לו מושג לאן הוא הולך. בצד אחד, הוא הולך על איזה מדרכה צרה, בצד אחד יש קיר, בצד השני יש תעלה. עכשיו, אתם מבינים שלא משנה מה הוא יעשה, בסוף הוא יהיה בתעלה. אז הנה, אתם רואים שלא צריך להניח שהוא מכוון להגיע לתעלה, בשביל להניח שבסוף הוא יהיה בתעלה. ועוד פעם, זאת דוגמה שמובאת כדי להראות למה האבולוציה מייתרת את אלוהים. פשוט, אנשים האלה זה להשפז אותם. אם יש משהו שמוכיח את קיומו של אלוהים, זה הדוגמאות האלה. מי בנה את הסיטואציה הזאת שבצד הזה יש תעלה ובצד הזה יש קיר? אחרי שהסיטואציה היא זאת, בתוכו יכול להיות שיקור שהולך בצורה לגמרי רנדומית, כי החוקים או הנסיבות מכתיבים בסוף את התוצאה. זה לא תלוי בכל הרנדומיות הזאת. אז זה בדיוק השאלה. מי דאג לזה שהנסיבות האלה יכוונו את היווצרות החיים, למרות שבאמצע יש המון דברים רנדומיים. ועכשיו אני טוען שאם יש מרכיבים רנדומיים באבולוציה, זה רק מחזק את הראיה, לא מחליש אותה. כי זה אומר שנקבעו פה חוקי טבע כאלה, שאפילו אם דברים בתוכם קורים בצורה רנדומית, התוצאה ידועה מראש, או התוצאה כוונה מראש. ולכן זה הוכחה לקיומה של אלוקים.
אולי חוקים אחרים יוצרים חיים אחרים,
עוד פעם?
אני אומר, אולי חוקים אחרים של פיזיקה.
זה, אני אגיע. אני אגיע לטענה הזאת. לאו דווקא חיים אחרים, אבל יצורים מורכבים מסוג אחר. כן, זה... אני אגיע ליהוא, אני כבר לא בטוח שאני אגיע לזה בסמסטר הזה, אבל זה אחד האירורים שאני מטפל בהם בהמשך.
אבל איזה, התנאי, העובדה שיש חוקים, לא יודעת איך אתם נראים, העובדה שיש
חוקים. לא, שיש חוקים והם חוקים שהם יוצרים יצורים מורכבים, אחרת זה לא...
טוב,
אני
רוצה,
זאת
אומרת, העובדה שיש חוקים בכלל
מייצר. אה?
לא, העובדה שיש חוקים מייצר חוקים, זה כבר
תמות. לא, אז אני אומר, מי שיצר את, השאלה מי יצר את החוקים, זה התרגום של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, רק שבמקום לשאול שאלה בתוך החוקים, אני שואל שאלה מחוץ לחוקים. ואתה נשאל מי יצר את החוקים, ולא איך קרה שנוצרו חיים. איך קרה שנוצרו חיים, יש לך הסבר, האבולוציה, הבנתי. אבל האבולוציה מניחה סט של חוקים, אני שואל מי יצר את החוקים. עכשיו, אני, כדי לסגור את המעגל, כי אנחנו יוצאים לחופשת סמסטר, אז אני רק אסביר למה הטיעון הזה מן החוקים הוא לא God of the Gaps. נגיד, בסדר, אז יש לי קושיה מי יצר את החוקים, נחקור יותר, נבין אחר כך מי יצר את החוקים. למה זה לא טיעון מהסוג של God of the Gaps? אוקיי? מה שאני רוצה לטעון זה ככה. אחת משתי אפשרויות. נגיד, בוא נחשוב רגע, מה יהיה ההסבר העתידי להיווצרות החוקים? או הערכי הקבועים, אם תרצו, זה הפיינטיונינג בדרך כלל מדבר על הערכי הקבועים, אבל זה לא משנה, זה לא... מה יכול להיות ההסבר הזה? אחד משתיים, או שההסבר הזה יהיה איזושהי תיאוריה כללית, שממנה ניתן לגזור את כל הקבועים ואת כל החוקים האחרים של הטבע, מה שחלומו של איינשטיין, כן, תורת השדה המאוחד, אבל אז בתורה הזאת עצמה גם יהיו קבועים, גם תורה מדעית, יהיו בה קבועים, ואני אשאל מי קבע את ערכי הקבועים ההם, מי קבע את התיאוריה ההיא, מה אכפתי שמצאת תיאוריה שמסבירה את התיאוריות האלה, אני מדבר על התיאוריה האחרונה, אותה אחת שמצאת, בסדר? עכשיו אני שואל, מי יצר אותה? זה לא יעזור לי שאתה, זה כמו צבים כל הדרך עד למטה. מה ההסבר לתיאוריה הזאת? התיאוריה ההיא. אוקיי, ומה, בסוף בסוף אתה תשאר עם איזושהי תיאוריה שהיא הבסיסית ביותר. מה ההסבר לה? יכול לבוא מישהו ולומר שהתיאוריה האחרונה לא צריך להסבר. היא תהיה עם הכרחיות מתמטית אינרנטית. כמו שפאי. היחס בין קוטר לבין היקף במעגל זה פאי. מישהו יכול לבוא ולשאול, רגע, איך הקדוש ברוך הוא קבע שזה יהיה בדיוק פאי? לא, כי בעיגול זה פאי, זה לא הקדוש ברוך הוא קבע, זה הטבע של העיגול. כך זה עיגולים, אין עיגולים אחרים. אוקיי? זאת אומרת, מספרים במתמטיקה, להבדיל מקבועים בפיזיקה, הם לא מספרים שדורשים הסבר. פשוט ככה. הגבול של 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת n, כשn הולך לאין סוף, זה e. אוקיי? זה אי לא כי הקדוש ברוך הוא קבע שזה יהיה אי, זה אי כי זה מה שהמספרים אומרים. זה לא חוק טבע, זה חוק במתמטיקה. אוקיי? לא הקדוש ברוך הוא קבע שדבר והיפוכו לא יכולים להיות נכונים. דבר והיפוכו לא יכולים להיות נכונים כי היפוכו זה ההפך ממנו. זה לא יכולים להיות נכונים. זאת לוגיקה ומתמטיקה לא דורשות הסבר. אוקיי? והטענה שיכולה אולי להיות בתור אלטרנטיבה לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, זה שהתיאוריה הסופית שאליה נגיע, ממנה הכל יצא בדרך לוגית. לא יהיו בקבועים שצריך לקבוע את הערכים שלהם. הכל יהיה לוגיקה. אבל תשימו לב שאם זה נכון, אם נגיע לתיאוריה כזאת, זה בעצם אומר שכל המדע האמפירי שלנו הוא ענף של המתמטיקה. לא צריך למדוד שום דבר. באופן עקרוני אפשר לגזור את הכל מיחסים לוגיים ומתמטיים בין דברים. זה הכל. אף אחד לא מאמין בזה היום.
טוב,
להגיע לתיאוריה
מסוימת.
כן, הכל. לא תצטרך למדוד כלום. כל ערכי הקבועים ייגזרו מיחסים מתמטיים, כמו פאי ואי. בשביל לדעת מה זה פאי ומה זה אי, אתה לא צריך למדוד כלום. אוקיי? אותו דבר, הטענה שהקבועים הפיזיקליים הם כמו פאי ואי. לא צריך למדוד שום דבר. הם תוצאה של יחסים מתמטיים בין דברים. זה חייב להיות ככה. בכל עולם אפשרי זה חייב להיות ככה. ואז באמת אין שאלה מי יצר את זה ולמה זה כל כך מיוחד וכו'. אבל אז תשימו לב, זה בעצם אומר... שאם יש הסבר, אם ההסבר הסופי מכיל קבועים, אז לא עשינו כלום. אם ההסבר הסופי לא מכיל קבועים, אז הגענו לזה שכל הפיזיקה והביולוגיה והכימיה הם ענפים של המתמטיקה. זה בעצם הכל ענף של המתמטיקה. אתה לא צריך למדוד כלום, זה רק יחסים בין דברים, זה מתמטיקה. אתה לא צריך למדוד שום דבר. המדידות באות לי, לתת לי את ערכי הקבועים, בשביל זה אני עושה מדידות. מדידות זה בשביל לדעת את ערכי הקבועים. בשביל פאי אני לא צריך מדידות. בשביל פאי עושים חישוב, לא מדידה. אוקיי? גם בשביל אי. הטענה היא שמהירות האור, קבועה, גרביטציה וכל הדברים האלה, זה כמו פאי. אני לא צריך לעשות מדידות בשביל זה. זה ענף של המתמטיקה. זאת הטענה. עכשיו, זה כל כך בלתי סביר, שאני חושב שדבר כזה הוא לא אלוהי הפערים. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לטעון שאנחנו בעתיד נגיע למצב כזה, שכל המדע שלנו הוא בעצם ענף של המתמטיקה, אז יש לו אלטרנטיב. כמובן שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו אז, אתם יודעים, גם בפאי, או בסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אבל זה הכל במרחב אוקלידי. במרחב לא אוקלידי הסכום הוא אחר. אז במתמטיקה אין סיבה למה סכום הזוויות במרחב אוקלידי במשולש הוא 180 מעלות. האם פה בעולם אני אמצא שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות? כן עולה השאלה. מי קבע שהעולם הזה יהיה דווקא אוקלידי? כי זאת שאלה בפיזיקה, לא במתמטיקה. ולכן, אפילו אם תמצא איזשהו מודל מתמטי שמתאר הכל, ברגע שתיישם אותו לעולם, זה תמיד יעורר את השאלה, ומי עשה אותו? מי עשה את העולם להיות מתאים למודל הזה? ולכן אני טוען שהטיעון מן החוקים, או ה-fine tuning, הוא לא טיעון של God of the gaps. זה לא טיעון מכוחו של פער שצפוי להיסגר בעתיד. אין, את הפער הזה, קטגורית אי אפשר יהיה לסגור גם בעתיד. זאת הטענה. ולכן הטיעון מהסוג הזה לא סובל מהבעיה של God of the gaps. בסדר? זאת בעצם הטענה. טוב, נעצור כאן. בסמסטר הבא אני מתכוון להמשיך, אז אני אעשה סיכומים, אם יהיו כאלה שלא היו בסמסטר הראשון, אבל...